טוב, שלום וברכה. אנחנו נלמד היום, זה שם שקצת מצחיק של השיעור, נכון? חתול במגפיים, אבל זה אולי באווירה של שיעור הקודם, שדיברנו על סוד דג הזהב, אז אנחנו ממשיכים אותו עיקרון שלמדנו אותו מרבי נחמן מברסלב, שאומר שבהרבה סיפורי עם של אומות העולם ישנו איזשהו ניצוץ של קדושה. ואפשר ונכון לנסות להעלות את הניצוץ הזה, להוציא אותו, לתקן אותו, להביא אותו לישראל. אז גם היום אנחנו ננסה לראות את הניצוץ של קדושה בתוך סיפור של טומאה עמוקה של הצרפת, אבל יש שם סיפור שנקרא חתול במגפיים, ואנחנו ננסה להבין מה העיקרון שעומד מאחורי זה. אבל לפני שניגש ישר לסיפור, אנחנו קודם נראה איך הגעתי לזה, כן? זה הגמרא במסכת סנהדרין שמספרת על רב אשי. רב אשי הוא היה אחד המוראים הגדולים ביותר, כל אחד הוא שם גדול כמובן, אבל רב אשי היה משהו מיוחד מכולם מהמוראים, בכך שהוא בעצם ערך את הגמרא, את התלמוד בבלי. רב אשי היה אחד מהאורחים העיקריים, הראשיים, של תלמוד בבלי. זאת אומרת, גאון אדיר, כמעט כל מה שאנחנו מכירים בגמרא, אנחנו יודעים את זה מפיו. איך שהוא מספר לנו את הדיונים ואת הסוגיות שמתרחשות שם בבית מדרש. והנה יום אחד, רב אשי נתן שיעור, והוא כנראה רצה לדבר על מלאכים, אבל זמן השיעור נגמר, או בגלל סיבה אחרת, הוא עצר את השיעור ואמר, מחר אנחנו נעסוק בחבר'ה, כמו אם נגיד את זה בלשון שלנו היום, כאילו, נעסוק בחבר'ה, המלאכים, שלושה מלאכים הרשעים שהיו בעם ישראל, שזה היה מנשה המלך ואחאב וירבעם בן נבט. אז הוא אומר, נדבר על החבר'ה מחר. בלילה נגלה עליו מלך מנשה ואומר לו, למה אתה קראת לי חבר'ה כזה, בקצת זלזול, בקצת מין ציניות כזאת, למה קראת לי ככה? אומר, מה, אני חבר שלך? אומר, למה לא? אומר, כי אתה, אני עכשיו לא מספר את באופן סתם תרגום, אלא רעיון שעומד מאחורי זה. הוא משדר לו, כי אתה בעצם עם הארץ, איך אתה קורא לי חבר? חבר זה מישהו שהוא תלמיד חכם, אתה רב אשי, כן? לעומת מנשה, המלך, הרשע, שכתוב עליו שהוא מילא את ירושלים דם, מפה לפה, ולא היה עבודה זרה אחת בעולם שהוא לא עבד אותה, כן? זה מישהו רשע מיוחד. אז הוא אומר, איך אתה מעיז לי לקרוא לי חבר? חבר זה מילה של תלמיד חכם, אתה לא ראוי לכך, רב אשי, כן? אתה עם הארץ לעומתי. אומר, למה? אומר, הנה, אני אשאל אותך שאלה בהלכה, ואתה לא תדע. והוא שואל אותו באמת שאלה, איך, על איזה חלק מהלחם מכוונים ברכה המוציא לחם מן הארץ? ואז אכן רב אשי לא יודע, והוא אומר, תלמד אותי אתה, ולמחר אני אלמד בשמך את השיעור הזה בבית מדרש. ומנשה אומר לו, ממקום שהוא הכי אפוי בתוך החלה, בתוך הלחם, על מקום הזה צריך לכוון. אנחנו כמובן לא מבינים בעומק של הדבר הזה, אבל לרב אשי זה עשה רושם גדול מאוד. הוא אמר, אם אתה כל כך כזה תלמיד חכם גדול, אם אתה כזה עמוק, זאת אומרת, הוא הבין מהתשובה של מנשה, שאני לא מבין את מה כזה דבר מיוחד שמנשה אמר לו, אבל את רב אשי זה הרשים ביותר. והוא אומר, אם אתה כזה חכם, כזה מיוחד, איך זה שאתם הלכתם, שאתם עבדתם עבודה זרה? אז מנשה המלך אומר לו, אז בתקופה שלנו היה יצר מאוד גדול לעבוד עבודה זרה. במקום אחר חז"ל אומרים שזה היה יצר הרבה יותר חזק מיצר עריות. אז לכן עבדתי עבודה זרה, כי היה לי יצר גדול לזה. אבל אם אתה, עם הידע הרוחני שלך ורמה התורנית שלך, אם אתה היית חי בזמן שלנו, אתה לא היית הולך כמונו לעבוד עבודה זרה, אלא אתה היית מרים שיפולי גלימתך שהם לא הפריעו לך לרוץ לעבוד עבודה זרה. אתה היית רץ לשם. אנחנו לפחות הלכנו ככה בכבוד. אבל אתה... כל הסיפור שעכשיו סיפרתי לכם הוא נמצא אצלכם במקור מספר אחת. אני לא יכביד עליכם את הארמית, אבל דו לכם שזה התוכן של הגמרא הזאת בסנהדרין בדף קב. עכשיו, כשאני מסתכל על הסיפור הזה ואני אומר, שיסלחו לי רב אשי ומנשה המלך וכל החבר'ה, כן, כמו שהוא קרא להם, אבל אני לא מבין מה כזה יצר גדול לעבוד עבודה זרה. לי אין שום יצר לעבוד עבודה זרה. הם אומרים, זה יצר הכי חזק שיש בעולם. אין יותר חזק מזה לעבוד עבודה זרה. לא. מזמן לא היה לי יצר להשתחוות לפסל, או שם להקריב לו איזה שם, איזה חתולה שחורה, אני יודע, או משהו שם לעסוק ב... כלום, אין לי שום יצר. אז אפשר להגיד, בגלל שכמו שגמרא מספרת במסכת יומא, על זה ששחטו את יצר עבודה זרה ועכשיו הוא כבר לא קיים, וזה הסבר, וזה הבדל בין רבה של מנשה. אבל אפשר להגיד שאנחנו כל כך בפנים, אנחנו כל כך נכנסנו כבר לעבודה זרה, שאנחנו לא מרגישים שום צורך לעשות בזה, כי אנחנו בפנים, כמו שבן אדם שהוא שבע נורא, אין לו יצר אכילה. ככה אנחנו. זה פשוט בפנים יושבים. מה זאת אומרת עבודה זרה? מה פירוש רצון גדול לעבוד עבודה זרה? שאנחנו אפילו לא מרגישים את הדבר הזה. ואני חושב שבאופן רגיל, אנחנו כבר דיברנו על זה בפעמים הקודמות, וחלק מהמקורות כאן הם יחזרו על מה שדיברנו בשיעורים הקודמים. אבל הרעיון הוא שיש לנו צורך מאוד מאוד גדול להגדיר את קדוש ברוך הוא. להתייחס אליו באופן מסוים. זהו היצר עבודה זרה. זאת אומרת, אנחנו חושבים הרבה פעמים שעבודה זרה זה משהו מאוד אקזוטי כזה, אזוטרי, שאנשים מסתובבים שם עם הצבעים ואש, והם עושים כישופים, ויש להם נוצות כאלה יוצאים, והם כל מיני שם. מין ציורים מאוד כאלה מגושמים. אבל עבודה זרה זה דבר שהוא במחשבה. אדם יכול להיות עם זקן מאוד ארוך, כזה, כמו שלי, ולעבוד עבודה זרה בלי לדעת שהוא עובד עבודה זרה. כי מה המהות של עבודה זרה? זה הגדרה. ברגע שאתה מגדיר, אומר משהו ספציפי, מסוים, על קדוש ברוך הוא, זוהי עבודה זרה. באחד השיעורים הקודמים, לא מזמן, אנחנו דיברנו על העיקרון הזה, אבל אני חושב שזה חשוב לחזור ולראות אותו יותר לאור מה שדיברנו בפעמים הקודמות. תבינים, זאת אומרת, עצם המחשבה שהקדוש ברוך הוא כזה או כזה, הוא משהו... סתם לחשוב, כאילו, שיש מישהו שם בשמיים, הוא שם יושב ומסתכל עלינו. המחשבה הזאת היא מחשבת עבודה זרה. כמו שאומר על זה הרב קוק, תסתכלו אצלכם במקור 2, כל הגדרה באלוקות מביאה לידי כפירה. למה כפירה? כי תפקיד של כפירה זה לנקות, לזכך אותנו, כן? לנקות אותנו מעבודה זרה. אז הוא אומר, זה, כל הגדרה באלוקות, ברגע שאתה מגדיר, אומר, הקדוש ברוך הוא טוב, הוא שלם, הוא הכל יכול, הוא אבינו שבשמיים, ואתה מתכוון למה שאתה אומר, בלי לדעת, בלי לקחת בחשבון שיש עוד אין ספור דברים אחרים, שזה לא באמת הגדרה, זה אחד הגוונים, אחד הגילויים אלוקיים, אבל זה לא ממצא אותו, לא מגדיר אותו, אלא מדבר על אחת הבחינות אלוקיות, בתור טוב, בתור הכל יכול, בתור חי וקיים וכו', כן? אבל אתה חושב עליו משהו מסוים, אז כל הגדרה באלוקות מביאה על ידי כפירה. למה? כי ההגדרה היא אליליות רוחנית. ועכשיו לא משנה איך תגדיר אותו. כמו שאמרו לי בשיעור הקודם, מישהו בא ומכם, בסוף השיעור שם דיבר איתי, אומר שתומאס אקווינט, שם זה הפילוסוף תיאולוג נוצרי של ימי הביניים, היה אומר שאלוהים זה שכל. אז על זה מתייחס רב קוק ואומר כאן שזה, שהגדרה, אפילו הגדרת השכל, זה משהו מופשט, שכל מופשט כזה. או רצון, יש גם שיטה פילוסופית כזאת, שנקראת וולונטריזם, שזה רצון, כן, של שופנאוור, הוא מדבר על ההגדרה כזאת לאלוקות. הרצון הנקי, הרצון הכללי, הקיים, או אלוקות עצמה ושם אלוקים, הגדרה היא, זאת הגדרה. ובלעדי הידיעה העליונה שכל אלה אינם כי אם הזרחות ניצוציות, משהו שהוא קצת מזכיר, אבל זה רק הזרחה ניצוצית של משהו שהוא למעלה מהגדרה, היו גם שמות הללו, שמות השם, שם אלוקים, המביאים על ידי כפירה. וזה מה שאנחנו מבינים. אז השאלה, למה זה כל כך חשוב לנו להבין, להגדיר, לתפוס, עד כדי כך שחזל אומרים שזה יצר הכי חזק שיש אצל אדם. וכל מיני סיפורים שרבש שהיה מרים גלימה שלו לרוץ כדי להגדיר את קדוש ברוך הוא. ואני אומר שאנחנו בחיים שלנו, בדור שלנו, אפילו לא צריכים לרוץ, אנחנו כבר בפנים, אנחנו כבר הגענו. אנחנו מגדירים אותו כל הזמן. ברגע שאתה אומר, שם, הקודש בורחו, אנחנו אוהבים אותך, כן? והתתה, ואונדה, או סתם, אתה אומר, כאילו, אב הרחמן, או השם יתברך, או, לא משנה, מה שאתה חושב על השם, אם אתה לא זוכר באותו זמן, שזה רק אחד הבחינות של אינסוף, אבל אם אתה חושב שזה זה, אז אתה בפנים, אתה עובד עבודה זרה. רוחנית אמנם, לא הלכתית, שזה לא מגיע עונש מוות, אבל זאת עבודה זרה. אז אני שואל, למה? למה זה כל כך חשוב לנו? למה אנחנו כבר בפנים? מה מושך שם כל כך לעשות את ה... להתייחס לשם בתור מישהו שישנו שם? והתשובה היא, אני חושב שמסתתרת, מאחורי הרצון לעבוד עבודה זרה. הרצון הזה הוא להשתלט על קדוש ברוך הוא. כי ברגע שהוא מוגבל או מוגדר, אז אני כבר יכול לשלוט בו. אני יכול לתפוס אותו. זה אחד המילים שהכי חוזרות על עצמם כשאנשים מדברים על קדוש ברוך הוא, הם כל הזמן מדברים על מילה לתפוס. אני רוצה לתפוס אותו, אבל אני לא תופס אותו, אבל אני לא תופס מה שאתה אומר, לא תופס אותו. כל הזמן יש את אחד התלמידים פה, פעם אולי פעם סיפרתי לכם, שהוא אומר, אבל לא תופס אותו. אמרתי, אל תתפוס אותו. אומר, לא, אז אני לא תופס אותו, לא תופס. אז הרצון הזה לתפוס, למה? כי אנחנו רוצים להשתלט עליו. לכן אנחנו רוצים לתפוס. יש כזה, אז זהו, ומפה הסיפור הזה של חתול במגפיים, אני חושב שהוא בדיוק מסביר את הצורך הגדול הזה, את, ה, את, ה, את השאיפה הגדולה הזאת. אולי אני אספר לכם זה ככה. נעמוד. יש, אז הסיפור הוא ככה. היה פעם איש שהייתה לו תחנת קמח וסוס, אז כשהוא מת, נפטר, אז הוא השאיר לבן הגדול שלו את תחנת קמח, ולבן הבינוני הוא השאיר סוס, ולבן הקטן לא היה לו כלום מה לתת, הוא כנראה לא למד הלכות ירושה וכל זה, אז הוא לבן הקטן השאיר סוס, את חתול. זה מה שנתן לו ירושה, חתול שהיה לו. ובן מאוד הצטער וכו' וכו', ואז הוא פתאום חתול דיבר איתו ואומר לו, אני אעזור לך, יהיה לך טוב, אל תצטער, רק תשיג לי מגפיים. שאני אהיה חתול עם מגפיים, שאני יראה יותר בן אדם כזה. תשיג לי מגפיים. הוא אומר, טוב, נתן לו שם, מצא לו מגפיים, נתן לו. עכשיו, שם כל מיני סיפורים, אני אדלג על הפרטים לא משמעותיים. הוא קרא לאדון שלו, אמר לו, כנס למים, כאילו אתה שוחה. ובאותה שעה עבר מלך שם של אותה מדינה במרכבה שלו על יד האגם, ואז חתול יצא ועצר את הפמליה של מלך, ואומר, האדון שלי, קרא לו, המציא לו שם כזה, מרכיז דה קרבס. האדון שלי, הוא הלך לשחות בנהר, ובינתיים גנבים גנבו ממנו את הבגדים, והוא שם עכשיו, אולי יש לכם בגדים להציע לו. המלך אומר, כן, ודאי, לאדם אציל כזה, ודאי, והוא אומר שם לפמליה שלו, הם נותנים לו בגדים, ואז מלך מזמין אותו לתוך מרכבה, והם נוסעים. בינתיים, חתול רץ קדימה, והיה שם ארמון, שבארמון הזה גר קוסם גדול. חתול בא לקוסם הזה, ואומר לו, אני שמעתי עליך, אתה קוסם מאוד גדול, בכל העולם מכירים אותך, שומעים עליך, שאתה יכול לעשות כל מיני קסמים, משהו מיוחד, שאתה יכול להפוך את עצמך לכל חיה שתרצה. אז קוסם אומר, כן, בטח, אני יכול. הוא אומר, מה, אתה יכול להפוך את עצמך, נגיד, לאריה למשל? הוא אומר, כן, הופ, עשה קסם, והפך לאריה. וחתול נבהל, רץ ממנו, זה, הוא מאוד גאה בזה ש... ואז חתול אומר לו, כן, זה באמת מאוד מרשים, אבל אני שמעתי שיש עוד קוסם, שגם הוא יכול להפוך את עצמו לאריה. אבל אין שום קוסם בעולם שיכול להפוך את עצמו לחיה קטנה, לעכבר למשל. אז אומר לו, קוסם, מה הבעיה? אני ודאי יכול להפוך את עצמי לעכבר. לא, לא יכול. כן, בוא נראה. ואז הוא הפך את עצמו לעכבר, ואז מה חתול עשה? קפץ ואכל אותו. וכל הארמון הגדול והיפה הזה עבר לרשותו של מרכיז דה קרבס, שבסוף התחתן שם עם הבת של המלך. זה סיפור. עכשיו, כשאני מסתכל על הסיפור, אני אומר, זה כל... מה הניצוץ שנמצא שם? הניצוץ זה עלינו. אנחנו החתול במגפיים. אנחנו רוצים להפוך את קדוש ברוך הוא לאכבר קטן, שיהיה אפשר לתפוס אותו. כי ברגע שאתה תופס אותו, ברגע שהוא אצלך, אז אתה יותר גדול ממנו. כי אם הוא לא אצלך, אם הוא באמת כזה שאתה לא יכול להגדיר אותו, אז זה מאוד מפחיד. אז זה מאוד מאוד מסוכן. אם תחשבו על הרעיון הזה, אלוקים שהוא הכל יכול, מעל הכל, הוא בלתי ידוע, והוא יכול לעשות לך דברים הכי, הכי קשים, הכי רעים, שאתה יכול לדמיין. כן, זאת אומרת, אם לחשוב, אם לחשוב בצורה פשוטה כזאת, שיש מישהו שהוא
זר לנו, אחר מאיתנו. כמו שאנשים הרבה פעמים חושבים על קדוש ברוך הוא, בתור מישהו שהוא ברא את העולם, והוא משם מנהל את העולם הזה, והוא אחר. זה נורא מפחיד. הדבר הזה הוא נקרא עבודה זרה. למה זרה? למה לא עבודה, עבודת אלילים? או עבודה פסולה? או עבודה רעה? יש הרבה שמות אפשר להגיד את זה. אבל תורה, חזל, מקפידים לקרוא לזה בשם אלוהי נחר. אלוהים אחרים. אחר. החירות הזאת, כן? מישהי שהזרות הזאת, אל זר. זה הרעיון של עבודה זרה. מפחיד. זה נורא מפחיד. אבל ברגע שהוא משהו ספציפי, משהו מסוים, אז אתה יכול לשלוט בו. אתה יכול לדעת מה הוא יעשה לך, מה יקרה. אתה יכול לדמיין לעצמך שאת זה הוא לא יכול לעשות, את זה הוא כן יעשה, או אם אתה תיתן לו מתנה כזאת, או תפילה כזאת, או מצווה כזאת, אז הוא כבר לא ייגע בך, הוא כבר לא יעשה לך דברים רעים, כי אתה יכול לדעת פחות או יותר מה יקרה אם אתה איתו, אם הוא מוגדר. לכן מגדירים. ועל זה אומר רב קוק, שבן אדם שהוא מגדיר את אלוקים, הוא בעצם עושה קריקטורה נגדו. הוא בעצם, זה לא באמת קדוש ברוך הוא, זה לא באמת יחס לאלוקות, אלא מה זה? זה עיוות של שם השם. עיוות של הופעת השם. זה כמו לצייר את קדוש ברוך הוא בקריקטורה, אומר על זה הרב. תסתכלו אצלכם במקור 3. לפי מידת הרחוקה של הפסיכולוגיה האורגנית מהחיבה הפנימית של הטוב המוחלט, כן לא יוכל היחס הנשמתי לחדור בקרבה ביחס האלוקי, ומוכרח קשר להיות, קשר אלוקות להיות בקרבה של הנשמה הזאת, קשר נוכרי, ואלוהים יהיה בה אל נחר ואל זר, ואל זר זה יקנה לו תכונות משונות וקריקטוריות המעוותות את החיים הרבה יותר ממה שהן יכולות ליישר אותם. זאת אומרת, ברגע שאנחנו לא לומדים, לא מבינים, לא חוקרים, לא לומדים אמונה, מה היחס הנכון שלנו לקדוש ברוך הוא? ברגע שאנחנו לא שואלים את עצמנו, מפחדים לחשוב, אומרים, או לא, זה משהו שאסור לחשוב עליו, או לא מזכחים, כמו שרב קוק קורא לזה, צריך לזכח את האמונה, לא מזכחים אותה, אלא חושבים עליו כל מיני מחשבות שחלקם אנחנו שמענו מגננת, וחלקם אנחנו הבנו מכתבי קודש, כמו שהרב אומר, בצורה לא עמוקה. זאת אומרת, לומדים את הפשט של התנ"ך או תפילות בלי להעמיק בהם, אלא לומדים מה שכתוב, בלי לחקור. הדבר הזה הוא חייב לגרום לבן אדם שנאה לקדוש ברוך הוא. למרות שהוא לא יודע בזה, הוא לא יאמר את זה אף פעם, הוא לא יסכים עם זה. מה פתאום, חס וחלילה, אסור לחשוב ככה, אסור להגיד ככה. אבל הרב אומר, אין ברירה, אדם בהכרח, ברגע שאתה חושב על קדוש ברוך הוא בתור מישהו, אתה שונא אותו בלי שאתה מודע לזה. תסתכלו, אומר על זה הרב במקור 3א, אומר ככה: לרגלי המניעה הכללית של הלימוד הרוחני. זאת אומרת, מה זה מניעה הכללית? שבאופן שכמעט כל הכלל לא לומד את לימוד הרוחני בעניינים אלוקיים, אלא זה הולך באופן טבעי, מה שמרגישים, מה שחושבים, מה ששמענו, סתם מעצמנו. אז מה זה עושה? הולך מושג האלוקות ונחשך, נהיה חושך. ואז אין גאות אלוקית מתגלה אז בתוך הנפש, כי אם מה שכן מתגלה אצלנו באמת זה שפלות דמיונות פרועים המציירים תכונה של איזה מציאות בדויה שאתה המצאת אותה, זה מציאות בדויה שאתה ממציא אותה ומטושטשת, מדולדלת, כי מה שאתה חושב על הלכות זה תמיד משהו מדולדל, קטן, מוגבר, מוגדר, מוגבל, מצומצם וקצופה. למה קצופה? כי כל רגע פתאום הוא הופ, קופץ, פתאום הוא קוצף, הוא כועס, הוא שמבהלת את כל המאמינים, מאמין בה, ומדקת את רוחו, מטמטמת את הלב, ומונעת את העדינות הנפש של האדם מלהתגבר, ועוקרת את זיו האלוקי שבנשמתו. יש בנשמתנו את זיו האלוקי, זאת אומרת, שייכות לאלוקות, לידיעה שאנחנו גילוי אלוקי, שהכל אחדותי, שגם אני זה גילוי אלוקי, לא מישהו שם. אז אומר על זה הרב, למרות, וזה לא משנה מה אתה אומר במילים, ואף אם יאמר כל היום כולו שאמונה היא זו שהוא מאמין בה, הוא באשם אחד. אני אומר, לא, מה פתאום, אני מאמין בקודש ברוך הוא, אני מאמין באשם יתברך, ברוך הוא ברוך שמו, רק באלוהי ישראל. כל המילים שאתה אומר, לא משנה מה אתה אומר, אתה יכול להגיד הרבה דברים יפים. הרב אומר, לא, מילים הללו היא מילה ריקה שאין הנשמה יודעת ממנה כלום, וכל הדין רוח מוכרח הוא להשיח את דעתו, את דעתו ממנה, מהמחשבה על אלוקות. ובמקור 3ב הרב אומר שבן אדם חייב להגיע לשנאה כלפי השם. תראו, אבל בני אדם הנפחדים ונרעשים מתוך פחדם אינם שמים על לב ואינם מעיזים לחקור בגודל הציור האלוקי ובחקר כבודו, וציור עצמו נהפך להם לרועץ. מה שאתה חושב על קדוש ברוך הוא זה הרועץ שלך, זה מה שרע לך, זה מה שמפחיד אותך ומרחיק אותך מהקדוש ברוך הוא. חובת הכבוד לאלוהים מתגלית מת אצלם בתור תביעה אכזרית מעצם שואף כבוד לאין חקר. יש שם מישהו שהוא רוצה שתמיד יכבדו אותו, שיגידו לו מלך הכבוד, כבוד, כל הכבוד, קדוש ברוך הוא, ויגידו לפניו הלל, והתפללו, ויבקשו ממנו, והשתחוו לו, והכל, הכל כזה, שהוא, זה מישהו שאם היה כזה, זה משהו מוזר, מין כזה פולחן אישיות כזה, משהו שכן, כולם, כבוד, כבוד, הוא צריך כבוד, כי יש שם מישהו. תבין, זה משהו, משהו מדהים, מזעזע, באמת לדמיין שיש שם מישהו שהוא כל כך מרוצה שאתה מכבד ואומר עליו כל פעם דברים יפים וטובים. דורש ממך כבוד לאין, שואף כבוד לאין חקר, שהיא משפלת בקרבה את רגש עדין וטוב, האמיתי, יחס אמיתי להשם, ומהפכת אותם לעבדים עצובים, זה אנשים שמאמינים באלוהים שכזה, היא הופכת אותם לעבדים עצובים ואכזרים, שונאים זה את זה, ושונאים את האלוהים באמת, בתוכיות ליבם. הם לא יגידו את זה אף פעם. הם לא יגידו, אבל זה מה שקורה להם באמת. הם שונאים את האלוהים באמת, בתוכיותם, בתוכיות ליבם. אף על פי שימרו תמיד דברי אהבה וכבוד כשמזכירים את השם, בפי ובשפתיים יכבדו וליבם רחוק ממנו. זאת אומרת, בפי ובליבו הוא אומר, הקודש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך, ואתה, אתה, אני שלך, ואתה מלך, מלכי המלכים, ואני, ואתה, וזה, וכל הזמן, בפי ובליבו, סליחה, בפי, הוא משבח, והוא מדבר, והוא כולו כזה דתי, דתי, כאילו, אבל בלב הוא שונא אותו, כי הוא מפחיד, מסוכן, הוא יכול לעשות לך כל מיני דברים רעים. זאת אומרת, ברגע שאנחנו ככה מתייחסים להשם, זאת היא מחשבת עבודה זרה. ומה אנחנו עושים עם זה, אנחנו נראה את זה בשיעור הבא. נצוח.